אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תראה, זה... אני רואה וניפגש עוד בחיינו, אבל זה שיחה של פעם בחיים. גם לך בטח לא קל להיפתח. ולהזכר בכל המורות האלה.
זאת מירי, והיא מנסה עכשיו להבין מה בדיוק קרה לה. היא יושבת בסלון הבית, לוחצת על כפתור בטייפ קטן שהביאה במיוחד. סליל הקלטת מסתובב.
פתאום ראינו את האוטובוס, ראינו אישה שוכבת. כשהתקרבנו הלאה, היא מר שכפה.
זה עובדיה, והוא מנהל הסניף הדרומי של אגד. הוא האיש הראשון שהגיע למעלה הקרבים לאחר הטבח בדיוק לפני 70 שנה. מחבלים הגיחו אז לפני האוטובוס שעשה את הדרך מאילת למרכז הארץ דרך מעלה הקרבים.
אוטובוס אגד שעשה דרכו במעלה הקרבים בחזרה מחגיגות יום אילת נוקב מן המערב בידי מסתננים מירדן.
המחבלים ירו למוות בכל הנושאים.
11 מנושאיו נהרגו.
ילדה אחת קטנה, שהייתה אז בת 5, ניצלה. היא איבדה אימא, אבא ואח. בשנת 97, 43 שנים אחרי הטבח הזה, הילדה מירלה כבר אימא בעצמה. והיא מחליטה ליצור קשר עם עובדיה ולהגיע אליו הביתה כדי להבין מה בדיוק קרה לה ולמשפחתה.
אחד הדברים שאני
עושה
עכשיו,
אני
מחפש את השורשים
שאינם לי. ההקלטות האלה התגלגלו לידינו רק עכשיו, בשנת 2024, ואנחנו חושפים אותן.
את לא בכית, את כזאת, לא דיברת, לא כלום.
שלום, אתם על אודיום, הסקט האקטואליה של כאן. אני יפעת גליק, בפרק מיוחד על הטבח במעלה הקרבים. הפעם אנחנו עם תיעוד של הילדה שחזרה לסגור מעגל ולשמוע מה קרה לה אז, מהאדם הראשון שפגש אותה ולקח אותה אליו הביתה. השכול ימשיך ללוות אותה גם היום, כי 70 שנים אחרי הוא יכה במשפחתה שוב.
שנים כעסתי על עצמי שהשארתי אותם במדבר בלעדיי. איך עזבתי אותם בתוך כל נערות אדם האלה לבד בלעדיי?
מירי פירסטנברג נמצאת איתי עכשיו שם, בדיוק בנקודה שבה זה קרה.
כאילו שאני המבוגר האחראי שצריך לדאוג להם.
שביל מעלה הקרבים מתעכל, לאורכו חביות, מקצתן עדיין עם סימנים של כליאי רובה.
היית אז בת 5.5?
כן, הייתי רק בת 5.5, נכון?
את לא אשמה שנשארת בחיים.
בחזרה ל-1954, יום לפני הנסיעה, לבשה הילדה מירלה בגדי חג שקנתה עם אבא באלנבי, תל אביב. יחד עם חיים כאחיה הגדול בן 9 ואימא. אבא אפרים היה נהג אגד בקו תל אביב אילת.
זה הייתה כאהבה גדולה, ישבתי עליו, מלכת העולם הייתי.
ביום ההוא, כל המשפחה הצטרפה אליו לנסיעה. בשנות ה-50, הדרך לאילת עוד הייתה מסוכנת, וערכה יומיים שלמים.
היה שמח באוטובוס. אבא תמיד היה לו בכיס מפוחית פה, ואנשים שרו, קצת דרומה לי, באר שבע.
כשהגיעו לאילת, העיר צהלה ושמחה. חגיגות 5 השנים להיווסדה היו בעיצומן, אבל מירלה הקטנה שכבה לישון.
הלכתי לישון ראשונה, קמתי ראשונה ויערתי את כולם כמובן. לקום, 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 חוזרים הביתה.
למחרת בבוקר המשיכו בנסיעה.
אני ראיתי על דעת השעשועים של האוטובוס, הסתובבתי בין כולם, עד שבאיזשהו שלב בחרתי איזה חייל, הוא ישב פה לבד, התיישבתי על ידו, על יד החלון.
ואז משום מקום זה מגיע. העולם של הילדה מירלה מתהפך.
האוטובוס לאט לאט טיפס את מלא הקרבים, ואז אני שמעתי פתאום יריות נוראיות. הלכתי להוציא את הראש מהחלון, ואני אומרת לחייל, זה בטח מטוסים מתאמנים. הוא תפס אותי, נתן לי סתירה, צעק עליי, תשתקי, אחרת יהרגו גם אותך, זרק אותי פה על הרצפה ונשכב עליי.
מירלה הקטנה שוכבת מתחת לחייל המת. המחבלים עולים על האוטובוס ומחפשים ניצולים.
הוא חיסה אותי לגמרי, עובדה שהם לא ראו אותי. ניסיתי להציץ מתחתיו, הם עברו מאחד לאחד, מאחד לאחד, ירו במטווח אפס מי שהיה נדמה להם שהוא חי.
חיימקה, אחי הגדול של מירלה, מסתתר גם הוא מתחת לגופת חייל. וככה, שני הילדים הקטנטנים מעמידים פני מתים עד שבאוטובוס המוות מסתררת דממה.
כשהיה נדמה לו ששקט, הוא קרא לי, מירלה, הם הלכו? האחרון שעוד לא ירד, ששמע שמישהו פה בחוצפתו עוד מדבר, חזר, חיפש אותו, מצא אותו, הרים את החייל מעליו, ותקע לו צרורות מטווח אפס.
לאבא של הילדה מירלה היה סיכום עם עובדיה ריכטמן, מנהל סניף אגד. אם הוא לא מגיע בזמן, עובדיה יצא לחפש אחרי האוטובוס שלו. אולי קרה איזה פנצ'ר. וככה, בנקודה הזאת, כשמירלה ממתינה שמישהו יבוא, מגיע עובדיה. הנה מה שהוא מספר למירלה כשנפגשו 43 שנים אחרי.
נכנסתי לאוטובוס, הסתכלתי ככה, פעליתי, בספסל השני, מצד שמאל של האוטובוס, אבא שלך ישב ככה. אני אומר לו, למה אתה יושב? קום.
עד אותו רגע, בו עובדיה מדבר עם מירי, היא סגרה הכל בתוך תיבת שתיקה. ומתוך השקט, פתאום היא מצאה אותו. את האיש שמצא אותה.
אנשים שחקו בין הספסלים, את יודעת, חלק על הספסלים, חלק שמעת, המראה לא היה.
המראה שנגלה לעיניו של עובדיה היה קשה ביותר, כמו שאפשר לתאר. ואז הוא שומע קול בוקע מתוך האוטובוס.
גם לנסות, שמענו איזה כזה, ושכב חייל, אז אני זזתי את החייל, אני ראיתי אותך. אז אני אומר, למה את שוכבת פה ולא עונה, ולא מדברת? אז את אמרת לי, שהחייל אמר לך שאת תשכבי בשקט ולא תזוזי אחרת יחדנו אותך.
ככה
אמרתי? אני תקף לקחתי אותך בידיים.
כשעובדיה מבין שלא נשאר למירה להקטנה איש, הוא לוקח אותה אליו הביתה.
נכנסתי לאוטובוס ונסענו בחזרה לבית. באתי הביתה וחמתי אומרת, איזה ילדה הזאת. היו חדשות. היא אמרה, הנה, ככה הרגו את האמא שלי ואת אבא שלי. ובא דיין אליי הביתה.
דיין זה כמובן משה דיין, שהיה אז הרמטכ"ל.
ואשתי לא נתנה לו להתאמץ, היא אמרה, הילדה רק עכשיו.
יממה לאחר האסון, הרמטכ"ל משה דיין מתייצב לתחקר בעצמו את מירלה הקטנה והמפוחדת.
ואחרי זה, בכיתי אחרי זה, לא בכיתי.
אצלי את לא בכיתי. לא בכיתי. זה דווקא התפלאתי שאת לא בכית, את לא דיברת לא כלום.
מי שהמירה לה יתומה מאם ומאב, התגלגלה לקיבוץ כילדת חוץ. כל חייה היו רצופים בעקרבים. היא ניסתה להשתקם, התחתנה והתגרשה, ולביתה קראה אילת על שם העיר שבה הייתה שמחה בפעם האחרונה. אבל מקור האושר הגדול שלה הוא הנכדים. כשהנכדה תומר התחתנה עם אילי, היא ביקשה מסבתא מירי לברך אותם בחופה. ומירי מצידה הקפידה להזכיר את היקרים שאיבדה בטבח ההוא.
אמרתי להם, סבא אפרים וסבתא חנה ודוד חיימקה שוברים עליכם מלמעלה. איזה שטות אמרתי.
אבל אז, בשבעה באוקטובר, קורה לה אסון נוסף. החתן שברכה בחופה, רב סרן אילי זיסר, מפקד בסיירת מטכ"ל, יצא להילחם ולהגן על תושבי כפר עזה. הוא היה בן 27 במותו.
התאוששתי מטרור נוראי, ומנפילתו של אילי, קשה לי. גם כי התבגרתי, גם כי הזדקנתי, גם כי זהו, רציתי לנכדים שלי שלפחות יהיה להם חיים אחרים פה, מה שהיה לי. זה לא הולך לעולם. זה לא הולך לעולם.
השיחה בין מירי לעובדיה הייתה ארוכה. וכשהסתיים סליל ההקלטה, הסתיימה גם הפגישה. בפעם הראשונה מירי הרגישה שהיא סוגרת מעגל עם הילדה שהייתה. ורגע לפני שנפרדה לשלום מעובדיה של אגד, הוא הזהיר אותה.
את תשתדלי, סיפרתי שיצא לך קצת מראש. לא כדאי לי לחיות עם זיכרונות. נכון?
לא כדאי לחיות עם זיכרונות, אבל אי אפשר לחיות בלי זיכרונות.
תראי, אני עברתי המון בחיים, לא הייתי כל יום. חושב על מה שעברתי, הייתי כבר מת. אני נזכר לפעמים, כי זה היה כמה החלטות.
אתה אומר לא לשקוע, לא לשקוע בזה, זה אני מקבלת.
מירי מנסה שלא לשקוע. היא מקפידה לבקר את הוריה ואחיה בקברים בבית העלמין. חודשים האחרונים נוספה עוד מצבת שיש ליקיריה, והיא הולכת אליו, לאילי. רב סרן אילי זיסר, בעלה של נכדתה. האזנתם לאודיום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז. בצוות עורכי אודיום גם יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של אודיום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד הסקטים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור הרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני יפעת גליק. שיהיה טוב.